נתחיל, שתיים, שבע שורות לפני סוף הפסקה. פי ג' בעת ההיא היו לעם רק מצוות מועטות, כן? מורשה מיחידי הסגולה בזרע אדם ונוח, ומשה לא ביטל את המצוות האלה ולא התירן, כי אם מוסיף עליהם בדרך. וביגיע בני ישראל לים סוף. ראו כי פרעו רודף אחריהם, אך העם אשר לא היה מלומד מלחמה, לא הוצרך לכלי מלחמה, כי האלוה בקע להם את הים ויביא רעהו, וציבה את פרעו ואת חילו בתוכו, והיה מטילם מתים לעיני בני ישראל, והסיפור ארוך וידוע.
למה כל הסיפור של יציאת מצרים שעברה?
כן.
למה התחלת
דווקא מלחמה? ככה. לא פריבילגיה של. כן, טוב, אז אומר לו הכוזרי, ברוך הדבר כי כל זה פעולת העניין האלוקי. כן, זה פדל. תורה שניתנה במופתים כאלה חובה על כל רועיהם לקבלה. כי בלב איש מהם לא יעלה ספק כלשהו, פן יש בזה מעשה כשפים או אחיזת עיניים. או פועל הדמיון. וכאן יש לנו את המופע הראשון של המילה תורה בכל הספר. עברנו 83 פסקאות בלי מילה תורה. איך יכול להיות? איך יכול להיות שזה לא מופיע בפסקה הראשונה?
זאת ההכנה, הוא היה
פסק
ההכנה קודם.
כן. תורה שניתנה במופתים כאלה, חובה על כל רועיהם לקבלה. מי אומר את זה?
כן, זה
החבר. החבר. התורה באמת ניתנה במופתים?
מי אומר את זה?
הכוזרי,
לא
הכוזרי
אומר את זה, לא
הכוזרי.
בפ"ד
זה
הכוזרי אומר.
בפ"ד זה הכוזרי, זה מה שאני אומר.
אה,
אני אומר. הכוזרי אומר תורה שניתנה במופתים, ואני שואל, האם כן?
כן.
האומנם?
לא.
למה לא?
לא, כן, בארץ סיני.
אם את הקולות.
הוא קושר את מתן תורה עם ים סוף וכל הדברים, סט אחד.
זה כן, זה עוד...
אני חושבת שאתה מתכוון להגיד שזה דווקא עוד תפיסה של הכוזרי, זה בדיוק לא התפיסה היהודית. יש כאן, זאת אומרת, הנושא של מופתים, שזקוקים למופתים בשביל להאמין. זאת אומרת, הנקודה כאן זה שמה שמוכיח זה לא...
זה המופת.
זה המופת ולא הציבוריות.
כן. יש בתורה... הקפדה...
כי אם מופתים, אז יבוא, יבוא, ואחר כך הוא יש שהולך על המים, וזה גם יש לו מופתים, וכל מיני
כאלה. כן. יש, אותו האיש. לא יודע. התורה יודעת להשתמש במילה מופת, והיא יודעת גם להשתמש במילה אחרת, המילה אות. כאשר משה מדבר, או מצטווה לדבר על בני ישראל, המילה שמופיע זה תמיד המילה אות. כאשר הוא מצטווה לדבר על פרעה, תמיד מופיעה המילה מופת. על אותו דבר ממש. על אותו דבר ממש. מה שהוא מבחינת אות. לבני ישראל ובחינת מופת למצרים.
אבל
עוד
זה רק
בין
הקדוש ברוך הוא לישראל, למרות שהיה אותות בברית בקשת בענן.
מופת זה יכול להיות גם לגויים.
אבל היה לנו קשת בענן.
זה לא שזה יכול להיות גם לגויים. גויים לא מבינים את המילה עוד. מה זה המילה הזאת? אות.
סימן.
מבחינה דקדוקית.
סימן לך, אגב. שמש?
מה השורש?
אותיות?
עת.
לא.
לא?
לא עת.
לא,
א'
זה לא
העיקרי, איבה,
איבה. למה?
על הטפי מקום ה'? איבה, הרצון, גילוי הרצון, האות מגלה את הרצון. והאות טף בסוף, א' ו' זה תחילת הגילוי של הרצון, והטף זה הופך את הדבר למציאותי. כן, ככה מסביר הרב קוק בראש מילים.
יפה, למה אתה? כי תף זה סיום, כאילו,
התחונה.
אבל גם תף
והש
להם איזה
חילוף הרבה. בסדר, יפה. התף זה מה שהופך את הדבר למציאות. זאת אומרת, האות זה מה שמגלה את הרצון. כן? אז מבחינה זו, האות זה גילוי הרצון האלוקי. זה ברור למה פרו לא יכול להבין את הדבר הזה, הוא צריך להשתמש במילה אחרת. הוא מושפע מהחרטומים, מכל הפירוטכניקה של החרטומים, וכל מה שהם יודעים לעשות. אז מבחינתו זה עניין של מי יותר טוב בחוכמה הזאת, כן? אבל לבוא להגיד שיש כאן רצון פנימי שמתגלה דרך האירוע הספציפי או דרך המעשה, זה עד כאן. קשה לו. זה אומר שלפי ההבנה הזאת שכאן, כאשר הוא מדבר על פעולת העניין האלוקי, צריך מאוד מאוד להיזהר בהבנת הדברים. כי זה יכול להישמע גזענות נשמע. יש בכם משהו מיוחד, שאנחנו לא יכולים.
ברור,
אבל זה מה שהגויים אומרים כלפי ישראל. נכון, לכן אני אומר, צריך מאוד מאוד להיזהר, לא סתם הוא... מה?
כאילו, מה אתם חושבים את עצמכם?
לא, הם. הם מרגישים שיש משהו מיוחד, משהו מיוחד, ומכיוון שאם לא מסבירים להם טוב במה מדובר, אז זה עלול לגלוש לפסים בעייתיים ביותר. למשל, יש את הביטוי בתורה, בני בכורי ישראל. מה הם מבינים מזה?
מועדף.
למה אתה בכור ולא אני? בסדר? זה דבר אחד. אבל הם מתרגמים את זה לפי התפיסה הפגנית שלהם, שהטוב, אתם הבנים של האל. מהר מאוד זה הופך להיות אתם הבנים של האל, לאל יש בן.
כן, זהו.
הוא לא ממציא, מטבל מחדש.
והבן הזה זה אנחנו.
בדיוק.
אבל בצורה מיתולוגית כזאת היא צורה של פסל, כפי שהם היו רגילים. כן? ולכן אני אומר, צריך מאוד מאוד להיזהר כאן, ומה שהם לא מסוגלים להבין, שאם כתוב שבני בכורי ישראל, זה אומר שכל השאר הם גם בנים. רק שיש תפקיד מיוחד לבכור לעומת השאר הבנים. זה מאוד קשה להם להבין. כן?
למרות שזה לא קשה להבין, כי אם יש בנים, גם בבנים במשפחה, בכור יש לו יותר. והם מקבלים את זה?
צריך לשאול אותם. צריך לשאול אותם.
כי הם רוצים להיות הם בעצמם הבן הבכור.
זה כבר ויכוח אחר. אבל לבוא ולהגיד שיש לאל, שהם לא יודעים מי הוא, בן, הם הופכים את היוצרות פשוט. כן? אז אומר כאן, תורה שניתנה במופתים כאלה. אז התורה לא ניתנה במופתים. אבל מבחינת הגוי, כן. חובה על כל רואיהם לקבלה. כי בלב איש מהם לא יעלה ספק כלשהו, פן יש בזה מעשה כשפים. הנה, זה בדיוק זה. זה העולם הטבעי שלו, מבחינת המושגים. ברור. עוד יגיע לערב רב ולחטא העגל. או אחיזת עיניים, או פועל הדמיון. כי אם הים ויבקעו ועוברם בתוכו, לא היה כי אם פרי דמיונם, הרי שאף יציאתם מעבדות ומות משעבדיהם ולקיחת שללם וישאר ממונם בידיהם לא היו כי אם בדמיון. וסברה כזאת אינה כי אם עיקשות של אפיקורס.
רגע,
זה ישר
לפני שהוא דיבר עם החבר, הוא קרא את כל הסיפור.
הוא שמע מן הסתם את הסיפור הזה, כמו שהרבה אחרים שמעו סיפור בצורה זו, בצורה אחרת, דרך כומר כזה, דרך כומר אחר, דרך לא משנה מה. יש ליהודים משהו מיוחד. אז עכשיו יש לו שם, זה נקרא העניין האלוקי, בסדר? וכנראה שזה מקנה להם דברים מיוחדים שרק להם יש. ואותם דברים הם מופתים, כי מבחינתנו זה...
רגע, זה הוא כאן הראשון שכתובה את המושג
בעניין
האלוקי,
אוקיי? מי?
הקודרית.
המתרגם שלו.
כן, כן, ברור.
כן.
לא, אבל אם אתה אמרת שפה פעם ראשונה מאז תחילת הספר,
זה מופיע מילה תורה, כן.
וגם פעם ראשונה העניין האלוקי או שזה טעיתי?
לא, העניין האלוקי זה מופיע לפני זה. מופיע לפני זה.
לא, שהוא השתמש בזה.
שהשתמש במילה תורה זה אחר.
לא, במילה העניין אלוקי.
כן, כן, זה כבר מופיע לפני זה, זה כל הדיון, כך. יש, ויש כאן, יש כאן שאלה...
שפים ואחיזת עיניים.
מה?
הוא מתייחס לשפים, אחיזת עיניים ומופתים.
כן.
שמבחינתו זה לא אותו דבר.
זה לא אותו דבר, אבל זה מאוד דומה.
כי הוא אומר...
זה מרשים.
כן, אבל אז, אם הוא לא מקבל את מופתים, הוא לא יכול לקבל גם את הכשפים. אם זה אותו דבר, אז הוא לא יכול להגיד...
לא, זה לא... כן, כן, זה לא אותו דבר, אבל זה דבר שמרשים כל מי שרואה את הדבר הזה, עד כדי כך שזה מחייב אותו
לא להאמין בקשפים.
גם, ולקבל דברים מסוימים.
זאת אומרת, הוא עובר בסך הכל מקשפים למופתים.
כן, זה יותר, זה... משה היה יותר מוצלח. מבחינה זו, מכל החרטומים ומכל עד היום.
כי המצא שלו בלה את המצא.
כי מכל מיני סיבות, זה הרבה יותר... זה בסדר.
זה לא היה נראה כשפים.
אבל להגיד שזה בהכרח מגלה עכשיו רצון של הבורא, יש עוד מחק. יש עוד מחק. כן?
זה סופר
הארי פוטר. כן. כן. טוב. אז עונה לו אחריה, ואחר הדברים האלה בהגיעי בני ישראל למדבר, מקום אין זרע, הוריד להם האלוהה, להם לחם מן השמיים, יום יום חוץ מיום השבת, לחם שלא היה כמותו בעולם, עד אותה שעה, ואותו אכלו 40 שנה.
אז הוא ממשיך את הקו, הוא לא אומר...
כן, כן, הוא מחזק אותו בקו הזה, והתשובה היא, וגם מופת זה אין להכחיש.
כן,
הוא
ממשיך עם האחיזמים.
שרה ל-600,000 איש, ולכל הנלווים עליהם ירד המן 40 שנה, ואף גם זאת. מה שהמן היה יורד כל ששת ימי המעשה, וביום השבת נכלה, שימש מופת המחייב את כל רועיו לקבל עליהם את חובת השבת. האמת היא כאן שכבר המילה מופת זה כבר לא אותו דבר, כי זה במובן של ימי הביניים, זו מילה נרדפת למילה הוכחה, כן? זה לא כמו שאנחנו מבינים את זה היום, כן? בהערותו כי העניין האלוהי כאילו דבק בה בשבת. טוב, עכשיו שאלה. האם זה באמת מה שעולה מן הפסוקים של פרשת המן? ف בפרשת המן אנחנו רואים דבר מעניין. זה פרק שנמצא לפני מתן תורה. בפרק תזיין, כן? זה ברק בעקבות התלונה של בני ישראל, כמובן. מאיפה נתחיל את זה? בפסוק ג', ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, ושפטנו על סיר הבשר, ואפינו לחם לשובע, וקציתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. ואז ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנשינו הילך בתורתי אם לא. והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. בסדר? זה מה שנאמר למשה רבינו. ויאמר משה ואהרון אל בני ישראל, ערב ידעתם כי אני השם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים, ובוקר ראיתם וכו' וכו'. ואז הוא מתחיל לפרט את מה שנאמר לו, וככה הוא אומר בפסוק י' א', וידבר השם אל משה לאמור, שמעתי את תלונות בני ישראל, דבר עליהם לאמור, בין 40 תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחם, וידעתם כי אני השם אלוהיכם, ויהי בערב ותעל הצלב ותכרת את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה, ותעל שכבת הטל, והנה על פני המדבר דק מחוספס דק ככפור על הארץ, ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא, ונאמר משה עליהם, הוא עליכם אשר נתן השם לכם לאוכלה. ועכשיו הוא מפרט, זה הדבר אשר ציווה השם, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת מספר נפשותיכם, איש לאשר באוהלו תיקחו. טוב, פסוק י' ז', תגובת בני ישראל, ויעשו כן בני ישראל והתקטו המרבה והממית, ויעמודו באומר ולא העדיף המרבה והממית, ולא הציר לא הציר איש לפי אוכלו לקט. מה, למה אנחנו צריכים את התיאור של מה שהם עשו? לא מספיק מה שמשה אמר להם? מה? זאת אפשרות אחת, אבל לפי ההמשך אנחנו נבוא לומר משהו אחר, שלמעשה הם בודקים את הדיתות דברי משה.
הם לוקחים יותר, אבל...
לא, הם בודקים פשוט מה שמשה אומר.
בודקים
גבולות, כמו ילדים. לא משקר. פסוק י"ט. ויאמר משה עליהם, רואה את מה שהם עשו, זה כנראה עצבן אותם, אותו. ויאמר משה עליהם, איש על יותר ממנו עד בוקר. פסוק הבא, ולא שמעו אל משה. זה מערכת יחסים. ויתירו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים ויבש ויקצוף אליהם משה. למה, אני...
מקרנים לראות מה יקרה.
כשאמרתי לכם לצאת ממצרים, אמרתם בסדר, ועכשיו מה? טוב. פסוק הבא, ויתקטו אותו בבוקר בבוקר, ישקפי אוכלו וחם השמש ונמס. טוב, פסוק חף ב', ויהי ביום השישי לקטו לכאן משני שני האומר לאחד בריאות, ויבואו אותו נשיא העדה ויגידו למשה. מה לא טוב?
שמשה לא הודיע לפני
כן. ששכח להודיע להם. ולכן כל נשיא העדה באים בריצה למשה, ואומרים תראו מה הם עושים. יוזמים מהלך.
מהלך אמיתי, נכון.
מה זה חשוב?
אבל לא חשוב.
ויאמר עליהם, זה משה, הוא אשר דיבר השם שבתון שבת, שכחתי להגיד להם, שבתון שבת קודש להשם מחר, את אשר תופו ועפו, ואת אשר תבשלו בשלו, ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. עכשיו יש לנו כאן שאלה מעניינת, מאיפה בני ישראל יודעים? טוב, נשאיר את זה בצד. ויניחו אותו עד בוקר. הוא אמר, ואת כל העודף, הניחו לכם למשמרת עד בוקר, אז היום ניחו עד בוקר. כאשר ציווה משה, ולא הביש ולא הרימה, לא הייתה בו. בסדר? פרק שלישי. ויאמר משה, יאכלו היום כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. נו, אז מה התגובה?
הולכים לחפש.
ששת ימים זיקותו, וזהו, מסביר את הכל, בסדר? ויאמר השם אל משה, סליחה, ויהי ביום השביעי, יצאו מן העם ללקוט מלא מצור. זאת אומרת, זה חוזר באופן שיטתי. הוא אומר משהו, הם בודקים. הוא לא אומר, הם עושים.
זה הגיוני, לא אומר
על עושים
מה שמבינים.
אבל מאיפה להם, ההבנה הזאת? ויאמר השם, אז עכשיו זה כבר לא רק משה שמתעצבן, אז אנא מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי. ראו כי השם נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, שהוא השתחתיו עד יצא איש ממקומו ביום השביעי. וישביתו העם ביום השביעי. עכשיו,
אבל
קיבלו
את השבת
הזמרה, איפה אנחנו כאן? כן? זה השם שמדבר, אז וישביתו העם ביום השביעי. טוב, מה שמתברך כאן זה סיפור מזעזע. זאת אומרת, הגואל שרק לפני כמה ימים הצליח להוציא אתכם ממצרים, מהעבדות, אין לכם שום אמון בסיסי בו. כן? אז למה? אחד, אפשר לבוא ולהגיד, הם רוצים לשמוע ישירות, לא דרך המתווך. לעובדה, שכאשר זה השם שאומר, ויאמר השם אל משה, אדנה מענתם לזה, ראו כי השם נתן לכם השבת. זאת אומרת, כאן זה דיבור ישיר לעם, כן? אז וישבתו העם ביום השביעי. זאת אומרת, התפקיד של המתווך כאן הוא בעייתי ביותר. למה צריכים מתווך? אבל השאלה היותר מעניינת, ושכח להגיד להם, להזכיר להם את הסיפור של יום השישי, והם כן ביוזמתם זה. עכשיו,
נקודה טובה.
נקודה מאוד טובה. אז עכשיו בואו נקרא שוב את מה שאומר החבר כאן. סליחה, בפבב, כן, הכוזרי. וגם מופת זה אין להכיש. שהרי ל600,000 איש ולכל הנדבים עליהם ירד המן 40 שנה. ואף גם זאת, מה שהמן היה יורד כל ששת ימי המעשי וביום השביעי נכלה, שימש מופת ומחייב את כל רועיו לקבל אליהם את חובת השבת. בהערותו כי העניין האלוהי כאילו דבק גם בשבת. אז העניין האלוהי כאן זה התגובה של העם ביום השישי. הסגולה המיוחדת של עם ישראל, שיש בעם ישראל, שגורמת להם לעשות באופן טבעי דברים, אף על פי שאף אחד לא אמר להם. ושוב כאן הוא אומר, אפשר מאותה נקודה לגלוש לכל מיני פסים לא רצויים. ולכן צריך מאוד מאוד להקפיד ולדייק את הדברים. וצריך להגיד באופן טבעי במחאות. כי זה לא במובן הטבעי שזה, יש לנו טבע שהוא שונה משאר העמים, אלא יש בנו משהו סגולי במובן הזה שזה משהו שרכשנו לעצמנו מבחינה זהותית, שגורם לנו לראות דברים בצורה שונה. מה? הנה אמן, ביום השישי.
אבל הם קיבלו כבר את השבת.
אנחנו מבינים שהזמן הוא לא אוניפורמי. יש מהות לזמן, לרגע. ומי זה תלוי? במה שאני עושה. יש בעברית מספר מילים כדי לדבר על הזמן. הזמן, המילה בקהלת, לכל. לכל זמן ועת לכל חפץ. למה? למה לא כתוב לכל זמן? זה מספיק. מה זה עת לכל חפץ? החפץ זה כבר כלול בלכל, והזמן זה עת. היינוח, לא? לא.
לא, חפץ זה משהו, זה הגדרה של משהו.
זה שתי תפיסות של אותה מציאות. הזמן זה באמת, כל רגע זה רגע. משהו מתמטי, ככה, כמה, 4 שניות. יש הבדל בין השנייה הזאת לשנייה. זהו, זה מושג. כזה ש... העת, אני קובעים עיתים לתורה, לא זמן. אני הופך את הזמן לעת. אני מקנה משמעות לרגע הזה.
למרות שמקדש ישראל והזמנים.
ברור. אני מקדש את הזמנים. אני הופך אותם לעיתים. זה הפעולה.
נכון, זה עצם זמן לא מוגדר, אלא אם אתה הגדרת אותו. בעצם, אתה מגדיר מתי הזמן הוא עת.
אני מקנה משמעות לרגע, למשהו שהוא לכאורה הוא סתם משהו. אני מחליט שזה שווה משהו מיוחד. זה מה שבני ישראל עושים. יש מושג כזה שנקרא שבת. למה? כי אנחנו יודעים שיש בורא. לא מעט יפה דיון בקדושת השבת. אבל אני כבן של אברהם, יצחק ויעקב, אני יודע שיש בורא. ואני מקבל על עצמי פעם בשבוע לזכור את הדבר הזה. למה זה לא מספיק פעם בשנה? כי יש, זה כל כך רחוק ממני, הרעיון הזה של, של הבריאה, שאני חייב להזכיר לעצמי כל שבוע. כן? אז אבל אני קובע. ופתאום מה שמתגלה שהקביעות שלי פוגשת קביעות אחרת
שלו.
זאת אומרת, אני מגלה, אני חושף דעות. אני חושף למעשה במציאות שיש עוד משהו, עוד ממד.
בלי שיגידו לי.
זה הפלא הגדול, זה הסגולה של עם ישראל, זה העניין האלוקי. אבל זה אני הכנתי את עצמי לראות את הדברים בצורה כזאת. זאת אומרת, זה לא שזה משהו, אני אמרתי, זה אפשר לגלוש מהר מאוד לפסים לא רצויים, כן? זה לא גנטי, זה לא ב-DNA, זה לא בזה. אלא זה המוכנות שלי, העבודה של ההכנה שקודמת לגילוי הזה.
אני יודע, זה מגיעת העולם?
אני יודע כי אני עברי.
עדיין אתה היית צריך את המופת.
אני לא צריך את המופת, אני צריך את האות.
הוא כותב ביום השבת נכנס.
כן, ברור. זה דו-שיח בין שני הצדדים שצריכים להבין את האחד את השני כאן. אבל אני לא צריך את זה. אני כבן ישראל, אני לא צריך את משה רבינו שיבוא ויגיד לי.
זה כמו אברהם אבינו, מקיליותיו. כל העבר.
כן, אבל מקיליותיו, מה זה אומר מקיליותיו? זאת אומרת, אבל זה לא, מה זה מקהילותיו? זה לא כי יש לי ב-DNA משהו שאין לאחרים. זה בדיוק אותו דבר, אותו DNA. אבל מה מתברר? בואו ניקח את הדוגמה של מתן תורה. מתן תורה זה בכפייה, רק כגיגית, כן? אבל על מי זה נכפה? כי מה? כי הם היו שם. זה השלב של ההכנה. זאת אומרת, רק מי שהגיע לשם,
קיבל.
וזה שני השלבים, וזה מה שצריך להבין. יש שלב אחד של אני מחליט שאני הולך לשם. מה צריך לעשות כדי להיות שם? מספר דברים, אבל אני מחליט שאני הולך לשם ואני מגיע לשם.
לקחו אותו לשם.
לא. נחזור עוד לנקודה הזאת של מה התגובה כלפי משה, כן? אבל אני החלטתי שאני מגיע למרגלות הר סיני. מאותו רגע לא שואלים אותי יותר.
קופים עליי.
אבל יש נקודה של הבחירה. אותו דבר, אני מחליט שהיום הספציפי הזה, שלא שונה במהותו הפיזיקלית מכל יום אחר, 24 שעות וזה אותו דבר, אני מחליט להגיד, הנה, ועת.
אבל אמרו לו, משה אמר.
לא, משה שכח להגיד להם, וזו הנקודה החשובה. זה נאמר למשה רבינו, אבל הוא שוכח, ובכל זאת הם עושים, וכאן הם מגלים את הסגולה שלהם.
אבל הם שמרו שבת עוד
במצרים. הם שמרו שבת עוד במצרים. כן, זה במדרש. כאן זה בפסוקים.
הכירו.
לא, מה זה הכירו?
במרן, כאילו.
מה?
תגיד שכבר היו. איך מרגיש הגר? הוא הרי לא בא לסגוליות של העם העברי היהודי. איך מרגיש הגר כשהוא עמד אחרי שהוא מפרד, משולב, משתלב?
איך הוא מרגיש? כן. נכנס למקווה, יוצא... מה לא באמת? זה בדיוק זה. יוצא מהמקווה עם נשמה חדשה. והוא ישראל לכל דבר, כן. זה בא משורש הנשמה.
כי הוא בחר.
כי הוא החליט להיות, כן, בחר. זה בדיוק השלב. הר סיני זה גירות של עם ישראל.
כן.
יפה, זה אותו דבר.
האבות שמרו שבת?
לא. לא כך כתוב. כתוב שמרו את השבת מבחינת יעיל המשומר מששת ימי המעשה. כן, כן, בסדרה של אגדות כה אמרו חכמינו, ודאי שכן. טוב, אז עכשיו נתחיל לדון בכל מיני שאלות. אז לפי הכתוב בסימן רש זה בשולחן ערוך, איך התנהגו בני ישראל בתנו באמת?
אבל איך
הכוזרי
יודע
את
זה? זה לא
החבר
אומר.
שמה?
בטח
שמע את זה.
כי הוא שמע שהנה, היהודים יש להם מנהגים מאוד מוזרים. וזה לא משנה, מבחינה ספרותית יכול להיות שרבי יהודה הלוי פשוט יכניס כדי ליצור איזשהו דו-שיח, לא על רקע הסיפור ההיסטורי, אלא על רקע של הגויים שהוא פוגש בספרד, שיודעים, הכמרים אומרים להם, לא בכנסייה ביום ראשון, של היהודים, היהודים עושים כך וכך.
יין המשומר
ממתי? מששת ימי המעשה.
שבת. אדם הראשון כבר שבר שבת.
לא, זה לא מה שכתוב. יש מושג כזה שנקרא יין המשומר מששת ימי המעשה. זה מופיע בגמרא במסכת ברכות. זה עניין בפני עצמו.
אז זה כאילו איזשהו מהות שעומדת ומחכה מהבריאה?
כן, להתגלות. להתגלות. זה נקרא שמרו. זה נקרא שמרו, כן.
ושמרו בעזרת השבת, זה זה?
כן, זה אחרי פרשת כי תישא.
כן, אבל השימוש...
לא, 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 ושמרו, זה כבר ציווי, אחרי מה שקרה...
זה התגלה לעם ישראל? זאת אומרת,
עם ישראל... זה לא התגלה, עם ישראל חשף את הדבר הזה. זאת אומרת, מי שמבין מה זה להיות אדם, מה זה להיות עברי, יודע את הדבר הזה. לא צריך להגיד לו. זה הפלא הגדול. וזה לא בגלל ה-DNA שלו, אלא בגלל... הסתכלות מסוימת על המציאות. כל אדם מסתכל על המציאות בצורה מסוימת. מתוך ההסתכלות, מתוך ההתבוננות במציאות הזאת, אני לא חייב להגיע לתובנה שיש בורא. מתברר שיש אנשים שכן מגיעים לתובנה הזאת. מאיפה זה בא להם?
אז
זה מאוד עדין, זה מה שאני אומר, זה מאוד מאוד עדין, ואפשר...
זה תלוי
הסגוליות הזאת. הסגוליות הזאת?
אתה מבדיל בין nature DNA, טבעיות DNA, לבין זהותיות.
נכון.
ואז, אבל זהותיות יש בו איזושהי מילה, אתה קופץ ממימד אחד שהוא מימד, קרא לזה ביולוגי.
זה אנתרופולוגי.
למרתי בדיוק.
כן, כדי לא להגיד את הדבר האמיתי, שזה בא משורש הנשמה.
אז זהו,
שזה איכות. זה השפה של מניטוס, וזה הגאונות שלו. אם אני מתחיל לדבר על שורש הנשמה, זה דיון לכמה יחידי סגולה, לכמה יחידי סגולה שיודעים על מה מדובר, אז מה עם כלל ישראל? לכן הוא תרגם את זה לאנתרופולוגי.
אז אפשר לומר...
ואז זה לא רק ישראל, זה גם גוי יכול להבין על מה מדובר. עם התוספת החשובה ביותר, שזה לא מועדון סגור, שרק מי שמבחינה ביולוגית נולד מאם יהודיה שיכול להשתייך למועדון הזה, אלא כל אדם באשר הוא אדם בעל רצון טוב יכול להצטרף. ואז מה שקורה לו במקווה, ברור או לא ברור על מה מדובר, נכנס כפי שנכנס, יוצא אדם אחר.
אז זה לא שכל גוי ביותו גוי, כמו שהכוזרי כאן עדיין, הוא חייב להיות גוי שעבר לגיור, ואז...
בסדר, 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 הוא בדרך, כן.
הנשמה שלו
הייתה במתן? כן, אבל שוב, הנשמה הייתה במתן תורה. קודם כל שמישהו יגיד לי מה זה הנשמה. בסדר? אז לכן אומר, במקום לדבר לכלל ישראל, אז אנחנו נפתח חוג לשניים וחצי אנשים, שיודעים על מה מדובר כשאומרים הנשמה. יש בכרך השני, שנייה, יש בכרך השני של שערי דימה, פרק שלם שמניטו דן שמה בדיוק בדבר הזה, ומסרב באופן עקרוני לדון בבעיה המטאפיזית של מה זה נשמה, אלא ממקד את הדיון ב... מה ההשלכה הזהותית האנתרופולוגית של המושג הזה שנקרא נשמה. וההגדרה שלו היא פשוטה מאוד, הנשמה זה החלק שלי במחשבת הבריאה. זאת אומרת, מה הבורא מצפה ממני כאשר הוא שם אותי במקום מסוים, עם נתונים מסוימים, בסביבה מסוימת, בזמן נתון וכו' וכו', מה הוא מצפה ממני שרק אני יכול לעשות ולא אף אחד אחר. זה הגדרה טובה. סוף סוף אנחנו יודעים על מה מדובר. מבחינת למה זה רלוונטי לי, לא מה זה הנשמה באמת מבחינה זה, זה לא... בסדר? אז אותו דבר, הגוי הזה, בעל רצון טוב, החליט שהוא רוצה להצטרף לסיפור הזה. טוב, אומרים לו, אין בעיה, יש פקט, תתפשט, תכנס למקווה, תוציא, אתה אדם אחר.
תבילה של הנצרות, כן. כן, זה
כביכול. לא.
זה בדיוק התבילה של הנצרות. תבילה, תבילה, תבילה.
לא.
תבילה, תבילה, אני מדבר על זה חבנה, כן.
לא, כי הם...
הם לקחו את הסרפס הזה.
לא. עוד שנייה אני אגיד מילה לסיפור השאר. זה לא אותו דבר בכלל.
לא, ברור שזה.
לא, שנייה. טוב. עכשיו הוא בא לנשמה חדשה, אז הוא ישראל לכל דבר. ברור שאם מדברים עם בן אדם, אומר, אני רק מקבל את הרציונליים, לא ראיתי שום נשמה שעפה באוויר, מה עושה הוא ניתוח, נורוכירורגיה, מה קרה בדיוק בשנייה שהוא היה מתחת למים? עזוב, אתה לא יכול להבין את הגוי. כן, זה בדרך כלל ככה, מהסוג הזה. זה כבר מראה יחס חיובי לכולם, כן. נעזור. טוב, עכשיו יש לו נשמה חדשה. אבל הגוף שלו זה עדיין אותו גוף, לא? אז מוסיף מהניתוח שלוקח 7 שנים לגוף להתרגל לנשמה החדשה, ולא תמיד זה מצליח. ולא תמיד זה מצליח.
מי?
מה?
7 שנים לוקח, זה לא במקרה 7, נכון?
לא יודע. לא יודע, אף אחד לא יודע מאיפה הוא לקח את האמירה הזאת. בסדר? לא.
למעשה, אדם, אני אקח יהודי שלא שומר מצוות, מתפקר, כל מה שזהו. זה תלוי בעצם ברצון שלו כדי להגיע לעניין הזה של שמרו?
לא הבנתי.
כדי להגיע להבין...
לא הבנתי.
יש לו את הפוסימה?
היא שואלת בעצם למה...
איך אני מגיש, איך אדם שרחוק מיהדות? יהודי, רחוק
מיהדות. איך יהודי יכול להיות רחוק מיהדות?
השאלה שלך היא אחרת. את רוצה להבין...
מה זה לא שומר שום דבר?
היא רוצה להבין למה הילד יש לבא.
כן.
שום דבר.
מה זה שום דבר?
אני מכירה הרבה את הילד. כן. לא המצאתי את זה.
את שואלת שאלה אחרת, את שואלת איך אתה מגיע
להיות... שמרו שיש את זה...
להיות בסיטואציה הזו שקראנו של פרשת המן, איך היהודי...
את יודעת מה עושה אותו יהודי? בא גוי ואומר, אתה יהודי מלוך לך, מה התגובה שלו?
אבל יהודי, אבל הוא מלוך לך.
מה התגובה של אותו יהודי? מול הגוי שאומר לו, אתה יהודי מלוך לך. מה? כמה?
אני
הולך לפחות.
הוא
עורר
בו, מתעורר בו העניין היהודי.
איך יכול להיות? מאיפה זה בא? נו, ברור.
אני שאלתי על משהו אחר. למה אני שואלת? אחרי זה נתקלתי בכל מיני תופעות שאני אומרת, איך יחזרו ליהדות. אדם ש... יהודי בארץ ישראל, זה
לא...
זה כך נוסע לכל מיני מקומות, אפילו מצא...
הדבר אמר שהוא מקיים מצווה אחת, יישוב הארץ.
נוסע, לחד נוסע.
מה זה חשוב?
אני אומרת, וגם לא מתעניין, למה אני שואלת את זה?
הוא נוסע לעשות שמרה באירופה,
לעניין המשומר, שבתקווה, איך זה יום אחד יתעורר אליו שהוא יתעורר?
הנה, ואגוי שמע שהוא יהיה בברלין בפסח, לבריאות, יאכל מה שיוכל, אומר לו, אתה יהודי מלוך לך.
אבל אם לא יגיד לו...
ייתן לו אגרוף בפרצוף או לא?
כן, אבל אני...
בוודאי שכן. נו, אז הוא אומר שיש משהו, זה הכל.
אבל לא...
הוא לא יגיד לשם יחוד... לפני שהוא ייתן לו את האגרוף בפרצוף, הוא לא יגיד לשם יחוד קודשה בריחות. זה הבעיה.
כן, קיבלתי תשובה.
זה הבעיה, נו.
אוקיי. אבל חיים, אם הוא לוקח את זה לאנתרופולוג, זה...
כן.
זאת אומרת שאותו גוי...
כן.
שגדל בסביבה יהודית...
כן.
והתנהג כל הזמן כיהודי.
כן.
הוא לא ידע משהו אחר.
כן.
במה הוא שונה מהיהודי...
שהוא גוי.
האנתרופולוגיה נשארה אותה
אנתרופולוגיה. לא, לא.
למה לא?
לא. היה מקרה, אז אני אספר לכם סיפור, לפני כמה שנים היה סיפור כזה, בחור ישיבה. זה לא אחד שגדל בין היהודים, בחור ישיבה, שלמד שנים בישיבה, שיום אחד נודע לו שהאימא שלו לא יהודיה. בא לראש הישיבה, שאל אותו מה לעשות. אמר לו, יש לך שתי אפשרויות. להתגייר או לא להתגייר. אמר, תודה רבה להתראות. קם והלך. חונך כיהודי לכל דבר ועניין, ועובדה. זאת אומרת, יש משהו, אני מסכים שהתרגום של מניטו, אז מה זה התרגום? אני אומר. כאשר הוא מדבר על, כל הזמן על הזהות והאנתרופולוגיה וזה, יש מעבר לזה, יש עוד משהו. אבל הוא לא רוצה להתחיל את הדיון הזה, כי זה מהר מאוד עלול לגלוש לפסים הלא רצויים.
יש לי עוד שאלה, שאם אדם לא מקבל אגרוף בפרצוף, אלא שהוא באיזשהו מקום, יש אומרים, אתם פיתחו לי פתח כחור, כן. לא שמחה, שאם הוא מתחיל איזשהו רצון פנימי, כן. אז זה יכול גם
להתגלות. לא. בסדר.
אני שואלת, זה. או, או, או.
אבל אני מתחיל את הפתח הזה, אתה חייב להתחיל אותו.
בסדר, לא.
השאלה מה
היא? כדאי לקרוא את הספר של הרב סבתו, שכחתי את השם של הזה, שמסבל על... מה?
לא, לא, לא.
לא, לא, ישן דווקא.
על המלחמה?
לא, 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 לא תראו מכוונות. אחד אחר ששמע יש...
על עזרה.
במצרים, סיפור המשפחה זה שווקן, וזה, כן, זה סיפור אמיתי. וזה שהנינו הזה מגיע ל... מה עם
המנורה?
בסדר, לא זוכר את זה. זה בדיוק זה, יום אחד זה מתעורר, זה מסתורי. זה מסתורי.
זה עליין, זה דרך
עליין. זה מסתורי. זה מסתורי, בסדר. צריך לחכות לפעמים לנכד או לנין, שיום אחד קורה מה שקורה והעולם מתהפך. מאיפה זה בא? לא יודע. לא, בסדר.
אפשר רגע להגיד את התמיעה עם משומר?
מה? כן.
למה? אז.
זה הביטוי של הגמרא, כן.
כן, אבל אפשר להבין אותו רגע?
להבין, כן, יש בכרך הראשון של סוד מדרש התולדות שיעור של מניסו על זה. האבות שאמרו את התורה.
לא, לא, לא.
כן.
לא, למה דווקא שתמיעה?
כן, כן, שמה הוא מסביר. שמה הוא... שמה הוא מסביר. כן. בסדר? טוב. אז מה שמתגלה באמת כאן זה באמת איך אנחנו נגיד את זה? הסגולה, התכונה, זה מה שמתגלה. ובסופו של דבר העברים מגלה את הרצון הזה, והרצון הזה למעשה זה חשיפה של רצון עליון יותר. בין הגויים זה קצת קשה, מה לעשות? גם בין יהודים רבים היום זה מאוד קשה להבין את זה. כל כך מפחדים מהדבר הייחודי הזה, שהם מעדיפים להגיד, טוב, אני כמו כל אדם אחר. אין בי שום דבר מיוחד. זאת אומרת, מגודל ההבנה שאולי באמת זה אמיתי כל הסיפורים האלה, כן? ככה אומרים, אני מעדיף להגיד שלא, להתכחש. כן, כן. טוב, אז אומר כאן, קדושת השבת נתגלתה לא בזה בלבד, רמן, בזה זה אמן, כן? כי אם גם בכך שהעולם נברא בשישה ימים, ועוד מה...
כן, זה רק המופת.
כן. זאת אומרת שההשפעה של המופת זה כנראה השפעה מוגבלת בזמן. יום אחד זה עובר. כן. ועוד מקור אחד לה, ועליו אני בא לדבר כעת. וזה יהיה מעמד הר סיני כמובן. אם כי האמין העם אחרי המופתים האלה, בכל אשר הודיע משה עליו השלום, ראינו שזה לא נכון, כן? עוד נשאר ספק בליבם. האומנם ידבר האלוה עם בשר ודם. טוב, עכשיו שוב, צריך לפתוח את החומש ולראות מה הכוונה. טוב, וזה עזו שיח לפני מתן תורה. כן? בפרק י"ט. תחילה פרק יוצאת בחודש השלישי לצאת בין ישראל מארץ מצרים ליום הזה באו מדבר סיני. וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. משה עלה אל האלוהים ויקרא אליו השם מן ההר לאמור כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. טוב, אפשר להגיד פיוט, אבל זה תורה, זה לא פיוט. כן? טוב, נעזוב את זה כרגע. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמעתם את בריתי, ויתן לי סגולה מכל עמים כלי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. טוב, עם המסר הזה מגיע משה רבנו לעם. ויבוא למשה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה וישב משה את דברי העם אל השם. נו, מה זה כל אשר דיבר השם נעשה?
מוכנים לקבל?
מוכנים לקבל. כן? כולנו מסכימים? כן. מה לעשות חזל אומרים בדיוק ההפך. זאת אומרת, מה שהשם ידבר, רק זה אנחנו מוכנים. אתה, משה, באת אל מסיר מאוד חשוב, אני אחד כהנים וקדוש, סגולה מכל העמים וכל הזרים האלה, אתה בודה את הזרים. בדי אתה. לנו יש מסורת. מי לאברהם? אפילו שרנו את זה גם איתך, כאשר עברנו את הים. אז השם משה, תאימו, תביאימו ותתאו בעם אחלתך, מקום משפיכה, ואז השם נסף. אנחנו הולכים לארץ ישראל. שם תדבר איתנו, אנחנו נשמע. כאן, לא יודע על מה אתה מדבר, מאיפה אתה המצאת לנו עכשיו את הדברים האלה. טוב, ולכן, וישב משה את דברי העם אל השם, באמת יש בעיה. ויאמר השם אל משה, טוב. בוא, תירגע. הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך. וגם בך יאמינו לעולם. זאת אומרת, מעמד הר סיני זה בגלל התשובה של בני ישראל, בדי אתה, וצוננו לראות את מלכין. אנחנו רוצים לשמוע ישירות, לא צריכים אותך בדברים האלה. אם יש לקדוש ברוך הוא מה להגיד לנו, שיגיד לנו. ויגן משה דברי העם אל השם. ויאמר השם אל משה, לך אל העם, מקדשתם, תכין אותם, אני באמת בא, אבל זה כדי לאמת אותך באלף. כנותן התורה, כנותן את המשימה החדשה, זה חידוש מבחינתם, הם לא יודעים על זה כלום. ממלכת כהנים וגוי קדוש, מאיפה זה נוחת עלינו? אנחנו יצאנו ממצרים כדי לחזור למקום שלנו. זה הכל.
כל מעמד
הר סיני
היה מיותר
כביכול. לפי זה? כן. ברור. מה אומר הכוזרי? אם כי האמין העם אחר המופתים האלה בכל אשר הודיע משה רבינו עליו השלום, עוד נשאר ספק בליבם, אמנם ידבר אלוהים בשר ודם. לפי פשט הפסוקים זה לא בדיוק זה, אבל לא משנה, כאן הוא רוצה לפתח דיון חדש לחלוטין, האם יכול להיות מבחינה תבונית, שכלית, דבר כזה שריבונו של עולם, בורא העולם בכבודו בעצמו מדבר עם בשר ודם, זה בלתי אפשרי, אף אחד לא יכול לעלות על דעתו דבר כזה. זה סיפור, מה זה? כל המופתים וכל זה, עוד איך שהוא...
אבל כאן... הוא מדבר עם משה, הוא בשר ודם.
לא יודעים.
זה שמשה אומר שהוא דיבר איתו, זה משה אומר.
זה בדיוק כל הוויכוח פה על הפילוסופים על זה.
הוא אמר להם,
הם
האמינו.
מה?
הוא אמר להם,
פחות פקדתי,
הם האמינו. אבל
יכלו
גם לא
להאמין. בוא נראה, האמינו, כמה האמינו? מי שהאמין.
מי
שהאמין,
נכון, בסדר,
אז אותו דבר.
אבל זה האמין, אז עכשיו הוא לא מאמין.
עובדה.
אז תגיד שזה הרב.
לא, לא רוצה להגיד שזה הרב, כי זה לא הקו של הכוזרי.
מי הבא תהגיד?
מה?
מי
עבד
את
העגל? אנחנו עוד לא עגל. בקושי אנחנו בפרק י' בשמות, איך את יודעת שיש עגל? צריך ללכת איתי הסדר איך שהוא רוצה שנלך.
אבל
בקריאת ים
סוף, הם אמינו והשם הוא משה עבדו.
נכון, בתוך גואל. הוכיח את עצמו, יש לו קבלות.
אבל
כבר
כן דיבר
השם
עם בן אדם. לא זאת הבעיה כאן.
הם לא יודעים את זה.
האומנם ידבר האלוה עם בשר ודם. הנה, אולי אין התורה בעם בראשיתה, כי אם מדעתו של אדם ומחשבתו, ורק אחר כך באים ההערה והסיוע מאת האלוה. זה המצאה האנושית במקור כל הסיפור הזה.
כל המכות של מצרים לא היו בכבוד דיבור.
כל המכות. בני ישראל לא יודעים כלום מהמכות.
אצלהם יש מים,
אצל
אחרים יש דם, הם רואים.
לא, הם רואים מים.
אצלהם, יודעים מה קורה אצלם.
לא, מבחינת בני ישראל שואלים אותם, מה קרה בני ישראל כה?
לא, הם קרים.
מה זה כן לדעו?
איך
הם רואים את זה?
הבחורות של
המצרים
מתים
אצלם,
הם
רואים? זה הפתעה.
הוא אמר להם, תיקחו את זה,
תשארו אותו. זה כן, עשו, ברור, בסדר, מה?
בעקבות דיבור של השם עם בשר ודם. אבל הוא שם,
הוא
לא
שמרו
את
הקדוש
ברוך
הוא. בעקבות דיבור, כן.
כן.
אז למה השאלה עכשיו? איך יכול להיות שהבורא מדבר עם בני אדם?
זאת שאלה? איך יכול להיות דבר כזה?
אבל אני עושה. אבל ראינו
שהם
כן קיבלו את זה.
מה זה ראינו? מי שראה? מי שראה?
למה
הם עשו? למה הם עשו? שאלה מאוד פשוטה. אם זה היה כל כך ברור וידוע, איך יכול להיות שרק בודדים יודעים את זה בעולם? שריבונו של עולם, הבורא בכבודו בעצמו, מדבר עם אדם.
הוא גם דיבר עם אברהם?
עם
יצחק,
עם
יעקב,
עם אדם הראשון, הוא
מדבר לרעי ניקה.
לא ראי, אתה מדבר לפני
עם
ישראל?
בכלל, היום גם.
מה
פורש בודד? אני עושה סקר, שאלה הראשונה, האומנם ידבר האלוהי עם בשר ודם. איזה תוצאות אני אקבל?
מה פתאום?
בטח
שכן היום.
כן, בטח שכן.
היום?
כל אלה שיש סינדרום ירושלים.
טוב, לא עליה. כל מי
ש... ומה עם השאר? מה הם יעדו לשאלה הזאת?
בדיברה הראשונה...
בדיברה הראשונה, כן, מה?
פרחה נשמתה.
מה זה פרחה? שוב, עובדה, עובדה פשוטה ביותר. שואל שאלה, סקר. דעת קהל, כן?
כל מי שרואה את עצמו מאמין, אמרו לענות על מה כן,
זה בסדר, כמה באחוזים, כמה זה יהיה?
בעולם?
כן.
אבל יש כבר, זה גם דרך הנצרות עבר בצורה עקיפה.
זה בסדר, אני יודע, זה עבר דרך הנצרות.
וואנה, איסלאם.
זה כבר ראשית, אין בו דיבור בין השם לאדם?
אני אצלו את השאלה שהוא שואל. זה לא השאלה שהוא שואל, הוא מעמיד שאלה עקרונית. נעשה סקר. האם ייתכן דבר כזה?
היום לא.
80%, 90% יגידו שבוודאי שלא. שהפירוש של הפסוק וידבר השם למשה לאמור, זה סתם אמירה שירית, וזה לא מציאות, כי זה בלתי אפשרי.
גם נבואה
שלהם
לא קיים.
יפה, למה לא קיים? כי היא לא קיימת באמת היום. אין נבואה. אז בעולם שאין נבואה, למה שאני אקבל את הסיפור הזה? זאת השאלה שהוא רוצה לדון בה כרגע. אם לפני... אבל מי אומר שזה היה נכון אגב הסיפור הזה, שאם לפני... היום. חוץ מהמשוגעים האלה. פשוט, זה לא נתפס. איך שמסוללים את זה, זה לא נתפס.
זה לא נתפס בחשיבה שאנחנו
משווים
היום. אבל יכול להיות שמדובר פה בעצם בדמיון.
בסדר, אז זה מה שאני אומר, זה משהו, זה המציא.
לא
המציא,
הוא באמת רואה את הדברים האלה, אבל
בסדר.
אנחנו עומדים לידו ולא רואים כלום. אבל הוא... בדמיות שלו, הוא מדבר והוא רואה כל הדברים.
בסדר, אבל כאן זה תופעה של קולקטיבית.
יש
לו
סכיזופרניה. אולי
זו התופעה
המיוחדת, שפתאום כולם...
זאת בדיוק השאלה, זאת בדיוק השאלה שאריאל רוצה לדון בה. משהו שלכאורה בלתי הגיוני, בלתי רציונלי, נגיד, איך הוא אמר שם? זה המופת הגדול ביותר, ההוכחה הטובה ביותר. מה? כן, כן, אבל הוא אומר, בסדר, אתה התרשמת מכל הדרווינים שעשו שם, לא יודע מה, כן, אפילו אמן, משהו, וואה. הוא אומר, יש דרווין עוד יותר גדול. ומי שיבין את הדבר הזה, מה, אין הוכחה יותר טובה. בסדר? טיעון רציני, אז הוא צריך להוכיח, לכן יתחיל להסביר כאן, אנחנו לא, לא נראה את זה היום, אבל זה בדיוק הנושא, מבחינתו, מעמד הר סיני, עצם העובדה שמדובר בקבוצה רצינית מאוד של אנשים, זה לא שהם שתו כולם לפני זה או ישנו אני לא יודע מה, אלא אנשים רציניים, פתאום מעידים על תופעה מציאותית היסטורית מסוימת, זה הדבר הטוב ביותר.
הוא בעצם רוצה להפוך את המעמד
הזה
ממעמד של מספק, למעמד של
אור. הוא רוצה, כן, הוא רוצה קודם כל להגיד לו, זה מציאות היסטורית. זה לא התחשמות. זה לא הדמיון. זה לא אני לא יודע מה, אלא מציאות היסטורית. וזה הציר המרכזי של כל הספר. אנחנו מדברים על אירועים היסטוריים ממשיים.
צריך להוכיח
את זה. זה מה שהוא רוצה לעשות.
כן,
כן,
כן. כן, זהו. אבל אם הוא להוכיח את זה בכלים היסטוריים רגילים, מה זה כלים היסטוריים?
ארכיאולוגיה.
כן,
יביא סרט. יביא סרט. יביא תעודות.
יביא. מה שנקרא
קורה של ארכיאולוגיה? ארכיאולוגיה.
הוא רוצה להסביר לו שכאשר בתורה יש לנו סיפורים, כן, מדובר בהתרחשויות היסטוריות אמיתיות, לא בפי דמיונם של הנביא. עכשיו שנייה.
ואז יבואו המקשיבים
שלו את היום סקר. השפה
היום סקר.
אם
אין לך ארכיאולוגיה, איפה הר סיני ואיפה השרידים של
משה? לא, לא, לא.
איפה הגבר של משה?
למה אני...
600 אלף שעמדו שם. לא יהיה
סימן במקום. למה אני קודם כל רוצה לחדד את הנקודה הזאת? כאן יש מחלוקת עקרונית פרשנית בין אריאל, ולא רק הוא, הוא בין הרמב״ם בצד השני. הרמב״ם, במורה בעיקר, כל פעם שמדובר על תופעה של נביא שרואה משהו, הרמב״ם בא ואומר בחלום בדמיון. אריאל בא ואומר במציאות. והיה חלום, יעקב חלום, והנה סולם. לא. אומר מניטו, וזה דברי אריאל ולא רק של אריאל. חלום, חלום. התוצאה של החלום זה סולם במציאות.
זאת אומרת, אם מישהו היה עומד לידו, גם היה רואה את זה?
כן. הוא, התוצאה של החלום שלו, זה שעכשיו יש סולם, ממש.
רוחני.
לא רוחני, ממש, סולם ממש. סולם, סולם שמחבר בין השמיים ובין הארץ. אני לא יודע על זה, אני אומר, יש כאן מחלוקת עקרונית, פרשנית. אבל זה לא עניין שאני רואה או לא רואה. הוא לא רואה, הוא לא רואה, הוא לא רואה סולם. יש סולם, זה משהו אחר.
זאת אומרת, יש יכולה להיות ההוכחה
ארכיאולוגית,
לפי מה? צריך למצוא את הסולם. אני אומרת, אתה מביא את הסולם לממד של אימא, אני נורא. אני מתקדש להתמודד עם ארכיאולוגיה, אם ארכיאולוג אומר שהוא לא מתאים עם צעים, אז כל ההיסטוריה הזאת קורסת. ולזה יש תשובה נורא פשוטה. לא ראיתי, אין ההוכחה. נכון. תמשיך לחפש.
תשלח את הארכיאולוג לעוד 200 שנה של מחקרים ותגיד,
אבל עם ההבדל, אבל עם ההבדל הגדול שזה לא איש פרטי שמספר את הסיפור, אלא זה עם שמספר על עצמו דברים מסוימים. זה ההבדל. זה ההבדל. טוב, בשבוע הבא אין שיעור, כן? אז נתראה בעוד שבועיים.
ביום שני יש כן שיעור? גם ביום שני?